אם כן, באחרונה ראה אור ספר, ואולי נתראה עוד. מכתבי תלמידים וגם תלמידות, יהודים מפולין לארץ ישראל, בין שתי מלחמות העולם בהוצאת מגנס. הספר פרי המלם של פרופסור דוד אסף, מהחוג להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב, ופרופסור יעל דר מבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, פרופסור אסף.
שלום, שלום, שבת שלום.
שבת שלום. בוא נתחיל. מי הכותבים? כי זה לא כל הילדים הפולנים, אלא אתם מצאתם מצבור של מכתבים של ילדים ספציפיים ממקום ספציפי.
נכון, נכון. בעצם, כמו שנאמר, הכל תלוי במזל, אפילו ספר שבהיכל, הגיע לידינו, אפשר לומר, בדרך מזל, או בדרך נס, אוסף של כ-80 מכתבים שכתבו ילדים בני 10 עד 11, ילדים יהודים כמובן, תלמידי בית הספר תרבות, אני מדגיש את הצד המלעלי, כן. תרבות ולא תרבות, רשת בתי הספר הלאומיים, הציוניים, החילוניים שפעלה בפולין, ולא רק בפולין, גם בליטא ובמקומות אחרים, ואלה הם תלמידי כיתה ה' בבית הספר תרבות שבעיירה נובי דבור, מצפון מערב לוורשה, לא רחוק משם, והתלמידים הללו כתבו מכתבים למורה שלהם, ששמו היה צבי פלסר, שעלה לארץ ישראל ב-1935, וכמנהג אותם ימים הכינו לו אלבום פרידה, ובו מכתבים אישיים שהם כתבו לו לרגל האירוע, ואחר כך הם המשיכו להתכתב איתו, כאשר הוא היה כבר בארץ, והם נשארו שם בעיירה. מסתבר שגם זה היה חלק מפרקטיקה שהייתה מאוד מאוד מקובלת בבתי ספר של תרבות, לפתח ולעודד התכתבויות של בני נוער, גם כדי ללמוד את השפה וגם כדי לשמור על קשר חי עם בני גילם בארץ ישראל של אותם ימים.
בוא נדבר שנייה על אותה רשת, על רשת תרבות ובכלל על התקופה הזאת, כי אנחנו מכירים, שטחית לפחות, את החלוקה הזאת של פולין בין שתי מלחמות עולם, שיש בה כמובן גם את העולם החרדי, ויש את אלה שהיגרו או יהגרו עוד רגע, אם לפלסטינה, ארץ ישראל, ואם לארצות הברית, למרות שגל ההגירה הגדול כבר עבר, ויש לנו את הציונים הממתינים להגיע לארץ, ויש את הבונדיסטים, ויש את הקומוניסטים. מי הילדים האלה? הם הבנו שהם במשפחות ציוניות, הם כאלה שרואים, הם מבחינתם מקבלים ציונות ואת השפה העברית והם יישארו בפולין, או שזו הכנה לעלייתם לארץ?
לגמרי הכנה לעלייתם לארץ, לגמרי. מדובר על, קודם הדברי המבוא שלך אולי צריכים איזשהו חידוד, הייתי אומר שבין שתי מלחמות העולם, הקבוצות העיקריות הן, כמו שהזכרת, החרדים, כלומר, אלה שמנסים להמשיך את המסורת הישנה, הולכים ללמוד בחדרים או בתלמודי תורה, הם בעצם הרשת אולי הכי גדולה, קראו לה חורב גם, אבל לצידם הייתה גם רשת מאוד מאוד גדולה ומפותחת שקראו לה צישו, ששם לימדו ביידיש. אלה היו היידישיסטים, חלקם, כמו שקראת להם, הבונדיסטים, חלקם ילדים למשפחות קומוניסטיות, למרות שהקומוניזם היה אסור הזה בפעילות, אבל לצידם היו בתי ספר עבריים, פרטיים, לא ממשלתיים, אלא פרטיים, ועל כל המשתמע מכך, משום שהם לא קיבלו צמיחה מהממשלה, והגדול, הרשת הגדולה שבכולן הייתה רשת תרבות, היא הייתה רשת שצמחה במהירות אדירה, היא הייתה ציונית לגמרי, בלי להתנצל, הלימודים היו כולם בעברית, חוץ משיעורי שפה פולנית, היסטוריה פולנית, שעל פי החוק הם היו נדרשים ללמד. הם לא היו חילונים במובן של אנטי דתיים, הם פשוט לא היו דתיים, אבל למדו שם כמובן מורשת ישראל, תנ"ך, עברית, ספרות, הכל בכל מכל כל.
מה אנחנו יודעים על,
מדהימה.
מה אנחנו יודעים על עולמם הפנימי? נכון, מדובר בילדים מאוד צעירים, צריך לזכור את זה, אבל אולי דרך זה על עולמם, על עולמם של הוריהם, עד כמה הם אנשי העולם הגדול. אנחנו יודעים, מדובר פה בשנים טרום המחשבים, האינטרנט וכולי, אבל כבר יש רדיו וכמובן עיתונות ויש דברים אחרים. מה אנחנו שומעים? איזה הדים לעולם?
העיתונים, אתה הזכרת עיתונים, אז בראש ובראשונה צריך לציין שלרשת תרבות עצמה היו עיתונים. Mm-hmm. היו עיתוני ילדים ועיתוני נוער ועיתונים למבוגרים וכל, ברור לגמרי. אבל אתה עלית על שאלה מאוד מאוד חשובה ונכונה. אנחנו מדברים כאן על ילדים בני 10-11. מה כבר אפשר ללמוד ממכתבים של ילדים בגיל כל כך צעיר? הרי לכאורה הם איזושהי תמונת ראי של מה שהם שומעים בבית, מה שהם שומעים בבית ספר, ללא שום יסוד ביקורתי, כבולעו כן פולטו, מה שאומרים להם, זה מה שהם חושבים. ולא כן, זאת אומרת, בקריאה רגישה ומעמיקה, כמו שאני חושב שניסינו לעשות שותפי יעל דר ואנוכי, אנחנו מראים שלצד אימוץ של הסיסמאות ואפילו הקלישאות הציוניות או סטריאוטיפים ציוניים, כמו למשל התשוקה להגיע לארץ ולאכול תפוזים והשמש הארץ ישראלית מול הקור הפולני וכן הלאה וכן הלאה, לצד זה אתה יכול בקריאה כאמור קשובה למצוא הרבה מאוד היבטים ביקורתיים, אינדיבידואליים, שבכל זאת חושפים את, את הנפש של הילד היחיד. עכשיו, אתה בצדק אמרת, יש תקשורת למשל. אתן לך דוגמה. באותה שנה שבה הם כותבים את המכתבים, מת מושל פולין, פילסוצקי, יוזף פולסוצקי. הם יודעים על זה. ליד העיירה שלהם מתרחשים תקסים צבאיים של הלוויה שלו. הם עצמם, הקהילה היהודית עצמה משתתפת באיזשהו אירוע,
ויש כמובן גם את החששות, האם מותו טוב לנו או רע לנו, וכולי וכולי, ומה יהיו יורשה וכולי.
כן, כמובן שזה במכתבי ילדים קצת קשה למצוא, אבל בהחלט אתה מוצא בהם הדים לאנטישמיות, לשנאת היהודים שם, לקשיים, למצב הכלכלי המייאש, יש שם מכתב שפרסמנו, מכתב שם שפשוט שובר את הלב של ילד שכותב להנרייטה סולד, לא קשור למחנך הזה, אלא הבאנו את זה בנספח, שכותב למנחם מוסישקין ולהנרייטה סולד, אחד הילדים הללו, ומתחנן, פשוט מתחנן שיעזרו לו להגיע לארץ, המצב מייאש, והוא שואל אותם, מה אתם רוצים שאני אעשה? שאני אקפוץ לנהר, שאני אתלה את עצמי, אין לי מה לעשות. ואז הוא מקבל את התשובה הנוראה, המייאשת, המזעזעת של הנרייטה סולד, שכותבת לו, אנחנו נורא מצטערים, אבל עליית הנוער דואגת רק לילדים מגרמניה. ילדים מפולין אנחנו לא יכולים לעזור.
בשלב הזה, כי כמובן הם לא יכולים לדעת מה יקרה בעתיד. עכשיו גם הילדים האלה, הם לא יודעים והם לא יכולים לדעת מה יהיה גורלם, הם חיים את חייהם, ואני קורא את המכתבים האלה ואני לא יכול שלא לחשוב על המחזה הכיתה שלנו. כלומר, על אותם ילדים, שכמובן הייתה המחזה שהוצג, שיתוף פעולה מעולה של הבימה ושל הקאמרי, אגב, רק אומר למאזיננו, שהמחזה הזה זמין לחלוטין כולו ביוטיוב, וממליץ מאוד לצפות בו, על אותה כיתה, שכמובן שם זה מעט שונה, כי זה ילדים פולנים קתולים ופולנים יהודים הלומדים יחד, וכל אחד שילך ויגיע למקומו, וכמובן עם אירועי יד ובנה וכולי, הילדים האלה לא יכולים לראות את העננה המתקדרת מעל ראשם.
כמובן שלא, כמובן שלא, והשאלה הזאת היא בעצם, אתה יכול לפנות אותה אלינו, החוקרים, האם אנחנו שכבר כן יודעים מה קרה ומה, או מה יקרה בתוך שנתיים, שלוש, האם עד כמה זה השפיע עלינו, חוקרים, יהודים, ישראלים, שעוסקים בטקסטים האלה, ואני עוד אומר, עודה ואומר, שניסינו מאוד שזה לא ישפיע עלינו, כי כמו שאתה אומר בצדק, הילדים האלה כותבים, אולי מתוך קושי, מתוך תנאים כלכליים קשים, מתוך אנטישמיות, אבל איש לא מעלה על דעתו את מה שיקרה.
כמובן.
אבל אנחנו שכן יודעים, בכל זאת, באיזשהו מקום, הצל הארוך של השואה, אנחנו לא יכולים להכחיש אותו ולהגיד זה לא קיים.
בוודאי.
אנחנו קוראים את זה מתוך מודעות. בהתחלה חשבנו למשל, לא להתעסק בכלל עם השאלה מי מהם שרד. מי מהילדים האלה? אנחנו מדברים כאן על קרוב ל-35 ילדים, שאנחנו מכירים אותם, ממש מכירים אותם, בשמותיהם, בחלק מספרים על בני משפחותיהם וכתובותיהם. ואמרנו בהתחלה, לא, מה זה חשוב כביכול אם הם כן נהרגו, לא נהרגו, כן נרצחו, לא נרצחו. אנחנו
אי אפשר להתעלם מזה, כקורא, אי אפשר להתעלם מזה. ומה באמת עלה בגורלם של הילדים האלה?
ובכן, אנחנו מצאנו מתוך ה-35 תלמידים, שרק שניים מהם הצליחו להגיע בסופו של דבר לישראל, שניים כמובן כבר
כולו
למם, ולא יכולנו לדבר איתם, אבל רק שניים מתוך ה-35 האלה. ואני חייב להגיד לך עוד משהו, שאולי יותר, באמת עקרוני קצת יותר, בכל שאלת השואה, והמספר המיתולוגי הזה של 6 מיליון, mm-hmm. הרי אנחנו יודעים שקשה מאוד למצוא את ה6 מיליון האלה. אין לנו, וביד ושם יש לו מפעל הרואי של דפי עד וכו'. ואני חיפשתי, או אנחנו חיפשנו את השמות של האנשים האלה, ולא מצאנו אותם, של הילדים הללו. וכאן עולה אחת הבעיות הכי קשות של הזיכרון השואה. האנשים שניצלו, ורשמו את דפי העד, לא זכרו את שמות הילדים. ילדים, חלק ניכר מהמספרים החסרים שלנו לשישה מיליון, ולא חשוב כרגע אם זה 5.5 או 5,700, הם ילדים שפשוט לא זכרו את השמות שלהם ולא רשמו את כולם. והנה לך, גם זה סוג של לקח. אבל הספר כולו, הוא לא תחת של השואה. הספר כולו, הוא ספרה, הוא ניסיון להביא קול של ילדים, וצריך להגיד עוד משהו. מה אנחנו יודעים על ילדים בפולין, על ילדות בפולין? אנחנו יודעים מה שמספרים לנו הזקנים, כן. המבוגרים, שכותבים זיכרונות, ומספרים איך היה להם כילדים. וכאן יש לנו פעם ראשונה את הקול האותנטי של ילדים בני 10-11, לא בני 17-18, אלא כאלה שעדיין לא יודעים לכתוב עד הסוף בעברית ולא שגיאות. ובכל זאת, אנחנו הצלחנו להוציא משם המון המון מידע, המון המון קולות, וזה ספר מרגש מאוד, ואני יכול לפחות לומר שאנחנו, הכותבים, יעל ואנוכי, התרגשנו נורא במהלך המחקר הזה.
תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דוד אסף, שחיברת עם הפרופסור יעל דר את הספר ואולי נתראה עוד, מכתבי תלמידים ותלמידות יהודים מפולין לארץ ישראל בין שתי מלחמות העולם.